אז אני מתלבט איך לעשות את הפתיחה.
אוקיי.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אין לו עדיין שם. זה קצת כמו שילד נולד וההורים עוד לא בטוחים מה השם, אז הם כזה אומרים, בסדר, אין לחץ, אנחנו... הילד יהיה בלי שם עבור השבועיים, עד שיבוא לנו השם הנכון.
אולי במהלך הסשן שלנו נצטרך לחשוב ביחד על איזה שם אני.
אופה, בוא נקווה.
יאללה.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט. איתי יושב יובל קשת אחר, יובל מעצב, UI, UX. אז תפר לנו נגיד מה אתה עושה היום, בחיגת אל זה.
אז היום אני עובד בסטארט-אפ בשם מיוזיקו, אני אחראי שם על תחום של העיצוב. מדובר בכלי שיתופי עבור מוזיקאים, סבבה? זה כמו גוגל דוקס או סלק למוזיקאים. אם אני עכשיו גיטריסט מקהיר ואתה מתופף מקליפורניה, שתינו יכולים ליצור בתוך הפלטפורמה הזאת יצירה מוזיקלית באופן שיתופי. וזה הבשורה שהסטארט-אפ הזה מביא איתו. אני מאוד מבסוט, מאוד אוהב את האנשים, מאוד אוהב את המוצר, האמת שקצת התאהבתי האמת היא. מאוד כיף לי לעצב את המוצר, אני כל היום עושה user research בעצם על מוזיקאים, זה אדיר.
כמה זמן אתה עובד איתם?
אז אני עובד איתם בחודשיים האחרונים. בגדול הייתי עצמאי עד שהתחלתי לעבוד איתם. התחלתי איתם גם כפרילנסר, בהתחלה יעצתי להם בתחום ה-UX, קצת הלך לאפיין את הפלטפורמה, ולאט לאט ראיתי שהצורך בשירות של UX עולה, והם גם ראו את זה, ואז קיבלתי הצעת עבודה שהיה לי קצת קשה לסרב לה, ואז מצאתי את עצמי נכנס לעבוד שם ב-80% משרה.
למדת עיצוב?
לא למדתי עיצוב. בגדול הלמידה שלי נעשתה מפרויקט לפרויקט, וזה הלך ככה. אחרי הצבא קצת חיפשתי את עצמי, טיילתי המון בעולם במשך שנתיים, היה לי שם, הגעתי לארצות הברית, עשיתי שם כמה קורסים באקדמיה שנקראת FIT, Fashion Institute of Technology. אחרי המסע המטורף הזה שהיה לי בעולם, חזרתי לארץ, והתחלתי לימודים. עכשיו, הלימודים שהתחלתי באקדמיה לא היו כל כך קשורים לעיצוב, הם היו יותר קשורים בעצם למדתי משפטים ומנהל עסקים.
אוקיי.
במכללת הבינתחומי, בהרצליה. ושמה הלימודים למעשה הם לא עניינו אותי בכלל, מיכאל. היה לי כל כך לא כיף להיות סטודנט, וכל הזמן חיפשתי מקומות לברוח אליהם.
כמה שנים היית שם? סיימת את הלימודים?
ממש לא.
פרשתי. לא סיימת?
לא, פרשתי.
אחרי כמה זמן?
אחרי שנה וחצי.
אוקיי.
Okay. כן, אז התחלתי, ובמכללה בעצם כל פעם שמישהו... היה צריך מעצב גרפי, פרסמו בכל מיני קבוצות בפייסבוק, אני צריך מישהו שיעשה לי לוגו, אני צריך מישהו שיעשה לי פוסטר, היו כל מיני בקשות כאלה בפייסבוק, אז פשוט תמיד תהיגו אותי וישר קפצתי על זה, ולאט לאט הבנתי שאני יכול לעשות את זה בלי קשר ללימודים, ובשלב מסוים אחרי שנחתה עליי התובנה הזאת, אחרי שנה וחצי פרשתי מהלימודים, והתחלתי להיות פרילנס במשרה מלאה.
אוקיי. Okay.
כן.
ועל מתי אנחנו מדברים? לפני כמה זמן?
אנחנו מדברים על שנת 2015.
ממש recently.
Relatively recently, yeah.
אוקיי. אז אחד הדברים שהכי מעניינים אותי, זה, ואני מקווה, אני מניח שגם את הצופים, מאזינים, זה איך כאילו הגעת מ-0 ללקוחות, לפול טיים.
מגניב, אז בגדול, מה שעשיתי הוא כזה. נרשמתי לכל מיני פלטפורמות אינטרנטיות להעמיק את הידע שלי בעיצוב, נרשמתי ללינדה וקראתי המון מאמרים במדיום והקשבתי להרבה פודקאסטים כמו שסיפרתי לך בהתחלה, שהמטרה שלי הייתה לספוג כמה שיותר אינפורמציה וכמה שיותר ידע בכל הנוגע לעולם העיצוב. גם נרשמתי לשנקר לצורך העניין, לקחתי גם כמה שיעורים ברישום כדי שאני אעבור את הבחינות, והאמת היא שלא התקבלתי. למזלי. כן. וזהו, האמת היא שטכניקה שמאוד מאוד אהבתי ועזרה לי להשתפר וללמוד עוד ועוד ועוד, הייתה לקרוא על משהו חדש, לנסות אותו בעצמי, ואז לכתוב על ההתנסות האישית שלי. אז בשלב מסוים התחלתי לפרסם גם מאמרים. לא הייתי צריך יותר מדי ידע כדי לפרסם מאמרים, כי פשוט רשמתי על הניסיון האישי שלי, ועד היום זה מה שאני דוגל בו אגב, ללמוד, לרשום את ההתנסות והחוויה האישית שלי, ואז לפרסם, אנשים מאוד מאוד מתחברים לסגנון כתיבה הזה.
תן לי דוגמה של משהו כזה שאתה פעם. אולי אפילו הפעם הראשונה?
הפעם הראשונה. הכתבה הראשונה שכתבתי הייתה על מיקרוקופי.
וואלה.
כן.
באיזה שנה?
מדובר על שנת 2016 לדעתי. כן.
כנרת...
שלחתי את המאמר לכנרת, האמת היא.
כן. הייתה כבר מוכרת בתקופה?
כנרת הייתה מוכרת בתקופה היא. אני שמעתי פודקאסט איתה, ועם סגי שרייבר.
אחד הפרקים המוצלחים.
נכון. אני מאוד מאוד התחברתי לתחום, והחלטתי להעמיק בתחום הזה בעצם. וקראתי 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 וקראתי, ואחרי שקראתי החלטתי שבא לי קצת לרשום על הנושא הזה, כדי ממש לצבור עוד, כדי להעמיק את הידע שלי.
מה כתבת במאמר? כאילו על מה היה?
כתבתי על מה זה מיקרוקופי, כתבה בעברית. פרסמתי את זה בבלוג שכבר לא קיים היום לדעתי. קריאייטיב בלוג, משהו כזה.
של קריאייט כאילו?
לא, קריאייטיב בלוג, משהו כזה.
אוקיי.
כן, שזה עוד, כן, פשוט באתי לאדם שאחראי על הבלוג הזה, שלחתי לו הודעה אישית, אמרתי לו, יש לי פה איזה כתבה, אני ממש אשמח לפרסם אצלך, והוא זרם איתי. ואז פורסמה הכתבה הראשונה שלי.
אוקיי. ומה אתה כאילו...
אז אחרי שפרסמתי את הכתבה בעצם, שלחתי אותה לכנרת, ממש ככה, אני כאילו אמרתי, הבן אדם הזה השפיע עליי כל כך, זה היה מדהים כאילו, המצב שבו אני שומע פודקאסט, ואז אני בעצם מעמיק בתחום הזה, אז פשוט שלחתי לה הודעה בפייסבוק, עם הכתבה, ורציתי לשמוע מה דעתה, והאמת היא ש... היא ממש פרגנה וזה ממש שמח אותי ונתן לי אחלה אינסנטיב כזה ומוטיבציה להמשיך לכתוב.
מגניב. אז מה בעצם, בוא נחזור לשאלה הקודמת, איך הגעת למצב שאתה מתחיל למצב שאתה עצמאי פול טיים?
מגניב, אז...
כאילו כי איך שאני מבין לאן שאנחנו מושכים את זה, זה שכאילו שאתה מפרסם מאמרים וזה מביא לקוחות.
נכון.
אז בוא תסביר את התהליך של זה. כאילו זה הביא לקוחות, הכתבה הראשונה?
הכתבה הראשונה לא הביאה לקוחות. פשוט כתבות זה אחלה דרך לבוא ללקוח פוטנציאלי ולהגיד לו, תראה, אני כותב בנושאים האלו ואני אוכל לעזור לך במידה ואתה צריך. אז באופן אקטיבי הייתי מוצא לקוחות בהתחלה.
שיש להם מיקרוקופי לא טוב כאילו?
לא. האמת היא שבהתחלה אני מדבר על עיצוב בלבד, זה לא נוגע למיקרוקופי בכלל. הכתבה הראשונה הייתה קשורה למיקרוקופי, בהמשך כתבתי עוד כל מיני כתבות שקשורות לעולם ה-UX, תוך כדי שלמדתי קצת על כלי פרוטוטייפינג ו-UI, גם כתבתי כתבה על זה, שמאוד הצליחה וקיבלה כמעט 100,000 צפיות.
גם בבלוג ההוא שכבר
לא קיים? לא, מאז התקדמתי, ובעצם החוש הזה של לבוא בעצם למישהו ולהגיד לו, בוא תפרסם אותי אצלך, זה משהו של... לקחתי טיאלה, אז בשלב מסוים הייתי הולך לבלוגים המובילים בעולם, ואומר להם, בואו אני אכתוב בשבילכם, ובהתחלה אף אחד לא זרם איתי, ובסוף היה זה בלוג אחד שזרם איתי, וכך התחלתי לכתוב גם בבלוגים בעצם של מעצבים מכל העולם.
איזה בלוג זה?
אז יש כמה בלוגים שאני כותב בהם כיום, שזה UX קולקטיב, שזה הפאבליקיישן UX אחד הגדולים במדיום, פרוטוטייפר, IO, מוזלי, ואני כותב היום גם בסטארט-אפ.
מגניב.
כן.
אורייט. אז כאילו, כתבת מה הבלוג הראשון שכתבת עליו? שהסכים לפרסם אותך?
אז זה כתבה על 20 כלי פרוטוטייפינג ועיצוב למעצבי UX ומעצבי UI.
ועברת על 20 כלים ובדקת אותם אחד אחד?
כן.
וואו, בטח היום הרשימה כבר 200 כלי פרוטוטייפינג ועיצוב למעצבים.
פלוס מינוס.
וזה עוד כל הזמן גדל. מחר זה 210.
נכון. ושעשיתי לריפאבליש עם Envision Studio לפני איזה כמה שבועות.
הוספת כאילו את...
כן, ואז זה נהיה מ-20 פרוטוטייפינג טולס
ל-21. הבנתי. Envision זה...
מה אתה חושב על Envision Studio?
אני אגיד לך מה, אני משתמש ב-PC.
וואלה.
אז קיבלתי את הגישה המוקדמת, כבר לפני איזה חודש, חודשיים, הייתי מהנגלה השנייה שקיבלו כאילו, והתלבתי ועשיתי צילום מסך של כאילו, היה כזה...
אני גם הייתי בצילום מסך של...
של המייל וזה, קיבלתי זה, אני מוריד ונותן לי להוריד, מה זה? קובץ DMG.
איזה בסה.
זאת אומרת שהגרסה הבטא הזאת שעכשיו כאילו מלאט לאט משחררים לאנשים להתנסות בה, היא עובדת רק, היא מתאימה רק למק, כאילו, אין גרסה ל-PC. אז בעצם אין לי עדיין מה להגיד על אינביז'ן סטודיו, אני רק כזה עוקב מה אנשים כותבים, אין רוטייט, הוסיפו לאחרונה רוטייט.
נכון, נכון, נכון.
זהו, אז כאילו...
האמת שאני עדיין על הסקאץ', אני חייב להודות.
כן, אני מאוד 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 אוהב את XD.
כן, XD גם מאוד השתפרו לאחרונה.
ממש, הם משתפרים כל הזמן.
לגמרי.
כאילו, כל חודש מתווסף פיצ'ר חדש, הוא לא רק...
לא, לא, ממש הוסיפו אינטגרציה עם זפלין במזמן, כאילו, נכון?
זה גם קורה רק בזה, אבל כאילו, לא חייבים את האינטגרציה בזפלין, כי יש את האינטגרציה לזפלין, כי יש לו כאילו ספק משל עצמו שהוא מוציא.
נכון.
כמו שאתה שולח, כמו שיש לו אינוויז'ן בפנים, אז שאתה פשוט מחבר בין מסכים, בין כפתור למסך הבא, אז אתה פשוט באותו אופן שולח למתכנתים, וכאילו... מפתחים שאני עבדתי איתם ממש הסתפקו בזה ואני לא יודע.
בספק של ה-XD?
בספק של ה-XD ממש הסתפקו בזה ולא לא חסר להם דברים והם רגילים לעבוד עם זפלין כאילו.
מיכל, יש לי שאלה עליך.
דבר עליי.
מי לדעתך ינצח במלחמת כלי עיצוב המטורפת הזאת?
אז יש לי מחשבה בגלל שאני כאילו עסק בהקמה. אחת המחשבות שהייתה לי זה כאילו מה נעשה עם התקופה הזאת שהיא תקופת ביניים כזאת שהמון המון כלים נכנסים לשוק. כולם בהתחלה לפני נגיד לא יודע שנה אז אמרו שסקאץ' מנצחת בעולם של ה-UX ואז XD משלים הפערים, פיגמה פותחת עולם חדש של כאילו של טירוף מגניב כאילו נקי מפלטפורמות לא אכפת להם איפה אתה עושה את זה רק שיש לך שיהיה לך אינטרנט. אז לי יש תחושה ש-XD ינצחו.
XD?
כן.
זה לא האימור שלי.
זה לא האימור שלך?
לא.
אז אחד הרעיונות שאלו לי, איך אני יכול, איך אפשר כאילו עסקית לנצל את, את החוסר זה, אז אחד הרעיונות שאלו לי זה לעשות כמו מין קורס כזה לצוותים, של, שעדיין עובדים בפוטושופ נגיד, ולהעביר אותם ל-XD.
האמת שזה נשמע רעיון מעולה, אני גם חשבתי על ה...
כי תחשוב על זה, מצד זה גם קל רצח.
ברור.
XD כאילו זה תוכנות שהן כזה אומרות, בוא ניקח... בהשוואה
לפוטושופ.
בהשוואה לפוטושופ, בהשוואה ל-UX של פעם, של לממשקים של כאילו של האדובי, אז XD זה כאילו, אתה יודע אילוסטרטור, אז אתה יודע את זה גם את זה, כאילו המעבר הוא נורא נורא פשוט.
כנה לגבי פיגמה, אינוויז'ן סטודיו, סקאץ' וכל השאר.
כן.
זה אותו ממשק.
ועניין מרכזי נוסף, שתיים, זה שיש בתוכו כבר את האינוויז'ן מובנה, אתה לא צריך לשלם על זה. שלוש, יש
בתוך XD.
בתוך XD.
כי אתה יכול לעשות פרוטוטייפינג בתוך התוכנה.
כן, אתה עושה את הפרוטוטייפינג בתוך התוכנה.
גם לפיגמה יש את הפיצ'ר הזה.
כן. אתה עושה את הפרוטוטייפ בתוך התוכנה, זאת אומרת אם יש לך במסך אחד כפתור כאילו של משהו, אז אתה מקשר בין הכפתור למסך הבא כאילו, ממש בתוכו. אגב. אתה לא צריך להוציא את הקובץ, אתה לא צריך לסנכרן אותו עם הזה, אתה לא צריך את הפלאגין הזה של סקאץ' שמסנכרן בין הקובץ זה שלך לקובץ שמה שלך, הכל כאילו מאוד בתוך הדבר הזה. פלאס יש בתוכו מה שאמרנו הספק, שזה כמו זפלין. והיתרון הכי טוב שלו זה שאם אתה משתמש שם בפוטושופ או באילוסטרטור, אז זה חלק מהחבילה של הענן. זאת אומרת, אתה לא צריך לקנות עוד כלי. ה-XD כבר קיים בתוך, 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 בתוך המנוי שלך של, של Creative Cloud.
נכון, גם האינטגרציה ביניהם היא די נוחה. אתה עושה comments, כן. כאילו Control-C באילוסטרטור, אתה מדביק אותו כווקטור בתוך ה-XD.
או שאתה שומר את זה ללייבררי ופותח שם, וזה כבר
לגמרי.
מופיע.
זה
אז יתרון... כאילו מבחינתי, כן. בשביל לעבור, מישהו שכאילו צוות שמעצבים, שעושים ממשקים בפוטושופ או באילוסטרטור רחמנה, אז המעבר ל-XD יכול להיות מאוד מאוד פשוט. אז כאילו חשבתי שזה שירות שאני יכול להיות להציע.
ברור.
בקטע של אם אני שם את הז'יטונים שלי על XD, אז אני גם יכול באותה מידה להתחיל ללמד אנשים איך לעבור, לעבור לתוכנה הזאת.
לגמרי. שזה... למרות שבתכלס בגלל שמשקים כל כך דומים בין ה-Envision Studio, XD, Figma, בואו נדבר שנייה על אנשי PC, אז אתה יכול להציע להם... חבילה של אני אלמד אתכם או XD או פיגמה או אנוויז'ן סטודיו, כאילו תבחרו אחד מהשלושה, גם ככה בשבילך זה כמעט אותו דבר כולם.
לגמרי. אז אני לגמרי חושב ש... אני אומר, מאמר על
XD.
על XD, כי גם הם, אחד הדברים שאומרים על סקאץ' שזה כאילו יתרון גדול, זה ש... כאילו
הפלאגינים.
ה-API פתוח ושמלא פלאגינים.
נכון, למרות שעכשיו פיגמה גם פתחו את ה-API שלהם.
פיגמה פתחו את ה-API שלהם, וגם אדובי אומרים שהם הולכים לעשות את זה.
אשכרה,
זה לא ידעתי. שממש חושבים על זה לעומק, וכאילו זה לא התוכנה הראשונה של אדובי שיש בפלאגינים. כאילו אפטר, כאילו אי אפשר להשתמש בה בלי פלאגינים.
נכון.
אפשר להשתמש בה, אבל המון המון מהכלים שהם כאילו ניו סטנדרט, אז אתה... אז זה כאילו צד שלישי, כאילו זה חברות נוספות. זה אילוסטרטור שקוראים לפלאגים משוגעים.
אני לא מכיר.
זהו, אתה לא מכיר, כי לדעתי זה פשוט מיועד לכל מיני עולמות של פרינט יותר.
וואלה.
נגיד יש פלאגים ש... לא רק של פרינט, גם של שייפינג, של צורות, שחותכים נקודות, שעושים כל מיני דברים ש...
כן, אני מבין.
כאילו דברים של פאת'פיינדר, אז כאילו יותר משוכלל.
אי אפשר להתעלם מזה, אבל שאינוויז'ן סטודיו, זאת אומרת אינוויז'ן גייסו 100 מיליון דולר לא מזמן, ופיגמה גייסו 36 מיליון דולר, מה שאומר שהקרב לא הולך להיות כזה פשוט, למרות הגב הכלכלי המטורף שיש לאדובי, ראינו כבר ענקים נופלים בעבר, וזה מעניין. וזה אגב,
בכל מקרה אנחנו יושבים פה עם פופקורן ומסתכלים עליהם מתקוטטים, נהנים מהפירות של כאילו של היצירתיות שעושה מהסיפור הזה, ומי שלא ינצח בכל מקרה הוא ייקח אותנו לנקסט לבל, ומי שלא יבוא כאילו זה מבורך.
אבל אתה יודע למה אני שמח מיכל? בגלל שכל הסיפור הזה עם כל המלחמת כלי עיצוב הזה שקורית עכשיו, שזה פשוט גורם לי להבין על הערך המטורף שיש למעצבים היום בשוק, מה שלא היה פעם. אם לצורך העניין פעם מעצב היה בן אדם שיושב בקצה השולחן ואומרים לו, שמע חבר, תעשה זה יפה, אז היום הוא צריך להיות ממש ב-hands on כאילו על כל הפרוסס, מרמה של user research ולדבר עם היוזרים, ולהבין את היוזרים ולהרגיש אמפתיה כלפי היוזרים, ולדבר עם ה-stakeholders, עם המנכלים והפאונדרים של הסטארט-אפים והחברות למיניהם, ולדעת איך לעשות את הקונקשן הזה כדי לייצר מוצר שהוא פשוט מעוצב טוב ופותר בעיות כמו שצריך.
ואני אוסיף לזה שעם הזמן השיחה עם לקוחות שהם לא חברות טכנולוגיה, שהם לא סטארט-אפים וחברות מוצר גדולות, שאתה מדבר עם לקוח שהוא בכלל איזשהו עסק שיש לו נותן כל מיני שירותים, הרבה יותר קל להסביר את למה המעצב צריך לשבת בתוך
הפאנל.
לא רק בתוך הפאנל, למה המעצב שואל שאלות עסקיות.
לגמרי.
למה אני שואל אותה, כאילו, היו אנשים שלקוחות פוטנציאליים שדיברתי איתם, ואומרים כזה, אבל למה צריך שתף לך את הדברים האלה? והיו לקוחות שאומר להם, כן, אבל תגידי את הדברים האלה, שאני אבין יותר טוב, כאילו, מה, איך אני עוזר, איך אני פותר את הבעיה הזאת.
זה פשוט מדהים.
ואז שנופל להם הסימון, אז הם מבינים שאתה כאילו לא סתם זה שעושה את היפל, אתה שותף עסקי שלהם.
לחלוטין, בגלל זה ממש כל החברות בסיליקון ואלי מעלות את הגיוס למעצבים בטירוף. החברות הכי מוצלחות שקיימו אותם בעולם הן חברות שאו חלק מהפאונדרים שלהם הם מעצבים, או בסגל הבכיר שלהם יש מעצבים, לצורך העניין...
אוי לא.
מה?
תגיד את זה.
Airbnb?
בבקשה. זה פרק ראשון, יש לי תחושה אבל ש... או שני, יש לי תחושה אבל ש-Airbnb יחזרו פה הרבה. Airbnb, אילון מאסק וסטיב ג'ובס.
לגמרי. איך הוא בריין וואצ'בסקי? בריין וואצ'בסקי זה השותף המעצב של Airbnb, אבל יותר מזה, גם IBM הכפילו את כמות המעצבים שמגייסים. אתה יכול לראות את זה גם בכמות הדיזיין סיסטם שחברות מוציאות לשוק. שופיפיי מוציאים דיזיין סיסטם, גוגל מטריאלס יצאו החוצה, מיילצ'ימפ הוציאו גם דיזיין סיסטם. כאילו...
תקופה מצוינת להיות במקצוע הזה.
וואו, איזה
כיף. אתה יכול לספר לאמא ולהגיד לה, אמא, את יכולה להיות גאה בי.
אמא, יש עתיד.
לגמרי. מה רציתי להגיד לך? אז בעצם, אם נחזור לשאלה המקורית ששאלתי אותך, של איך משיגים לקוחות, הגישה שלך אומרת לפרסם.
Put your name out there, כאילו... תבנה ברנד דיגיטלי עבור העסק שלך כעצמאי. אם אתה רוצה להשיג לקוחות, תוודא שכל בן אדם בסביבה שלך יודע שאתה מעצב, ותפרסם את העבודות שלך בסושלס, באינסטגרם, אפילו בלינקדין, בפייסבוק. ממש שים את השם שלך שם, תבנה או תבני מותג מסביב לעסק העצמאי שלך, כדי שכולם ידעו, כולם בסביבה שלך בעצם ידעו מה את עושה או מה אתה עושה.
עכשיו, מה שאתה עושה זה לפרסם מאמרים.
אני גם מפרסם
מה
מאמרים.
מה יעשו אנשים, מעצבים, שהם פחות אוהבים לכתוב.
קודם כל
אני... כאילו זה לא שאני לא אוהב לכתוב, אני אומר, מדבר על כאילו מעצבים ושואל בעצם על עצמי. זה לא שאני לא אוהב לכתוב, פשוט זה לוקח לי המון 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 זמן. כאילו אני לא... כאילו משהו צריך לקרות שיגרום לי... להגיד אוקיי אני לוקח את הדבר הזה כי אני עכשיו מתאמן מאוד חזק עליך, אני עושה את הפודקאסטים, אני כל הזמן מתעסק מאוד מאוד חזק בלהיות מעודכן במה קורה בעולם ה-UX, כשאתה מקים עסק אני מתעסק מאוד מאוד בזה, בכל הסיפור של איך מקימים עסק, איך מנהלים אותו, איך מקיימים את זה, ובעצם להתעסק בלהשתפר בכתיבה, זה כאילו נדחק בתור סקיל, כאילו פחות...
אני לגמרי מבין מה אתה אומר, אני חייב להגיד שהכתיבה זה בעצם נגזרת של הנגזרת של הנגזרת של מה שאני עושה בתכלס, שזה להישאר מעודכן בעצם על כל הטרנדים שקורים, ולשמוע פודקאסטים כמו שאתה אומר, ואגב בעצם העובדה שאתה עושה עכשיו פודקאסט, זה לגמרי לשים את השם שלך שם, ואנשים יגיעו לזה, אז זה עוד דרך, אז אתה לא כותב כתבות, אלא אתה לוקח ורטיקל אחר שאתה מאוד טוב בו, שזה לדבר עם אנשים, להרים פה אופרציה מדהימה עם ציוד טוב, ולפרסם פודקאסט, שזה גם דרך נהדרת לשים את השם שלך מבחינת דיגיטל ברנדינג. אז אם לא לכתוב מאמרים, אז בוא נשאל אותך שאלה כזאת, בוא נלך על design only. במה אתה מאמין שאתה מתמחה יותר בנישה שלך כמעצב?
אני חושב שאני מאוד מאוד כאילו בא לי בקלות ולשחות לעשות אפיון.
Wireframing.
Wireframing לגמרי. מגניב. אני גם איך שאני מגדיר את עצמי אני עושה גם מיתוג, אבל חד משמעית כאילו לפתור בעיות של ממשק. אם הממשק יהיה מאוד יעיל ושימושי ואיכותי וכאילו יזיז את המחט ויעשה את השינויים שהלקוח מבקש, אז וזה יהיה גם מכוער, אז אני חיים זה בשלום.
מדהים מיכאל, אז מה שאתה אומר לי בעצם זה שאתה ממש ממש טוב בלזהות בעיה.
לא יודע אם טוב, ממש ממש אוהב, מתעסק.
מגניב, מאמין לך, כאילו סומך עליך, אבל בלזהות בעיה ובעצם לתת לה פתרון, ולאפיין אותו ולעצב לו איזה פתרון שבעצם יפתור את הבעיה הזאת בקלות יותר, נכון? מגניב. אז אני הייתי ממליץ למעצב המתחיל לצורך העניין שמחפש to put it out there, קודם כל להירשם לשירותים כמו Behance ודריבל, כמובן כל מי שעדיין אין, אז תרשמו. דריבל צריך הזמנה, אבל יש כל מיני קהילות בפייסבוק שמשחררים הזמנה בערך כל אחת ליומיים, אז שימו את עצמכם בדריבל.
אני השגתי הזמנה מדריבל, פשוט רשמתי בפייסבוק. חבר'ה, למי יש לתת לי?
לגמרי.
אחד החברים.
ישראלים, אנחנו מאוד נחמדים אחד השני, נותנים. האמת שבארצות הברית זה פחות ככה, זה יותר...
תראה לי את הדברים
שלך. תראה לי את התיק עבודות שלך, ממש כמו אודישן, אבל פה בארץ זה יותר חברי, אז זה נחמד.
בסוף יחסמו אותנו, כמו שעושים באתרי טורנטים.
לגמרי. ואני הייתי כמעצב מתחיל, ועשיתי זה גם כמעצב מתחיל אגב, מזהה בעיה, לצורך העניין אני משתמש באופן יומיומי באפליקציה מובית, וזיהיתי שם איזה בעיה שהיה אפשר לאפיין קצת אחרת. אז מה שעשיתי פשוט, אפיינתי אותה מחדש, פתרתי אותה, עשיתי איזה סוג של וייר פריים כזה. עכשיו אופציה אחת היא הייתה פשוט... להעלות את זה לבי-הנס, להגיד לאנשים את התהליך שעברתי, זאת, זה הבעיה, זה הפתרון המוצע, עשיתי רי-דיזיין למוביט, כמובן זה לא עשיתי את זה כלקוחות שלי, אבל זה פתרון מוצע, הרבה אנשים עושים את זה כיום, אבל במקרה שלהם...
כולם מעצבים מחדש את זה.
כולם מעצבים מחדש את סלק היום, לא?
את סלק, את אינסטגרם, את פייסבוק.
לגמרי, אז לעשות איזה רי-דיזיין למשהו, ואז ממש להכניס את זה גם לפורטפוליו, שאתה שולח ללקוח הפוטנציאלי, וגם אפשר לפרסם את זה ככתבה ולרשום על הפרוסס, ממש בקטנה, יותר כתבה שהיא ויזואלית, וגם להעלות את זה לבי-הנס או דריבל. במקרה שלי, האמת היא ששלחתי את זה לארט דירקטור של מוביט, והוא הזמינתי לאורך הצהריים, והיה אחלה יום. אז זה גם שיטה.
מגניב.
כן.
ועבדת איתם?
לא, האמת שלא עבדתי איתם, זה היה פשוט אחלה אורך הצהריים, הם ברחובות, אני בדיוק גרתי באותה תקופה ברחובות, אז היה נחמד. אז תחשבו, באופן אקטיבי איך אתם בעצם, תחשוב בעצם מיכאל, אם היתרון שלך, אם הנישה שלך יותר בווייר פריימינג, אז איך עדיין אתה יכול to put it out there, גם מבלי לכתוב כתבה? יש 3-4 דרכים שציינתי עכשיו, ואני בטוח שיש אנשים הרבה יותר יצירתיים ממני שיכולים לחשוב על הדרכים אפילו עד יותר מעניינות.
אוקיי, ואז מה קורה?
ואז יש לך עוד עבודה בתיק עבודות, ככה שאם אתה פונה באופן אקטיבי למישהו שמחפש מעצב, אז זה מגדיל מאוד את הסיכויים שלך בעצם למצוא עבודה. וזהו, אם לא פונים אליכם, אז פשוט באופן אקטיבי לחרוש את האינטרנט ולמצוא את הלקוחות האלה. כולם צריכים מעצב היום, חברים.
אוקיי, תשובה מצוינת. תספר לי על משהו שאתה עשית ומה היה כאילו... והגיע מזה לקוח. ואם זה היה קשור אחד לשני גם.
אוקיי, אז לאחרונה יצא לי פשוט, רציתי מאוד לשפר את היכולות שלי כ-UI דיזיינר, סבבה? ואחת השיטות הידועות לעשות את זה, זה לקחת אתר קיים, ופשוט להעתיק אחד לאחד בתוכנה שלך, בסקייץ' לצורך העניין, את העיצוב שלו. אז מה שעשיתי, אמרתי בוא נהפוך את זה כבר לתרגל שיווקי תוך כדי שאני עושה את זה, ופשוט צילמתי את המסך, ערכתי את זה עטוף יפה כווידאו, עשיתי נגיד את לינקדין, ועשיתי את וייס, אם אתה מכיר את המגזין, ועשיתי כל מיני אפליקציות, ואפילו עשיתי גם כמה עבודות שעשיתי עם לקוחות שלי, ופשוט פרסמתי את זה כספיד ארט.
אוקיי, בוא נדבר על הספיד ארט.
אוקיי.
כי זה גם משהו שאתה עושה, שסיפרת לי.
נכון, אז...
זה גם משהו של מעצבים כאילו קל לעשות, כי בסך הכל צריך...
לצלם את המסך, לערוך את זה בווידאו.
תסביר רגע מה זה, בוא נסביר מה זה ו...
מגניב, אז כל מה שעשיתי זה לעצב את לינקדין מחדש, לצלם את המסך...
בזמן שאתה עושה את זה.
בזמן שאני עושה את זה, לערוך את זה מאוד יפה באפטר אפקטס, להוסיף איזה שיר מגניב ברקע, ופרסמתי את זה בכל הסושל שלי, בעצם יש לי כל מיני ערוצי סושל שאני מפרסם בהם, העיקריים שבהם זה טוויטר, לינקדין, פייסבוק, מדיום וכו. הטוויטר לא עובד לי כזה טוב אגב, אז אם יש לי
מישהו... בדיוק באתי לשאול אותך, כי נראה לי בארץ זה פחות...
אני מפרסם גם עם האשטגים כאילו של חולניקים, אבל עדיין האנגייג'מנט שלי הוא לא כזה חזק בטוויטר, לא שאני עושה המון כדי לחזק אותו, אני לא חזק בטוויטר, אני בקושי שם, אבל אני דואג לפרסם שם את כל החומרים שלי, וכל הסרטוני ספידארט האלה, באמת לדעתי כל אחד מהם מביא לי איזה 3-4 אנשים ש... או מתעניינים ב-UX ורוצים ללמוד, שאני אעביר להם קורסים ב-UI-UX, או משרד ההגירה הכי גדול בהודו, פנה אליי בלינקדין, שנבנה להם אתר אינטרנט, לקוחות מהסוג הזה כאילו, היה תקופה מעניינת.
אשכרה.
כן.
אמרת לי, כשנפגשנו, שאתה ב-80% משרה.
כן.
במיוזיקו.
כן.
יש עוד דברים שאתה עושה חוץ מזה.
נכון. אז כמו שאמרתי קודם, אני ארחיב שוב פעם, בעצם אחרי שאמא שלי אמרה לי שאין כל כך עתיד בעיצוב, אז ניסיתי לחשוב איך ממשקים הולכים לראות בעתיד, והגעתי למסקנה שממשקים הולכים להיות כנראה טקסטואלים, מי שיצטרך לרשום אותם. כמו בסרט הזה, הר, ראית אותו? מה קורה בסרט, אתה זוכר?
הוא מתאהב בה.
הוא מתאהב במי?
לא זוכר מה השם שלה.
אבל היא בן אדם או שהיא?
בוט.
היא בוט, הוא מתאהב בבוט, וכדי שתוכלו להתאהב בבוט, מי שצריך לרשום את החוויה הזאת של הבוט, מי שצריך לאפיין אותה, מי שצריך לעצב אותה, מי שצריך לרשום.
מה, נשמע כמו בריף מעניין.
לגמרי.
לייצר בוט שאנשים יתאהבו בו.
זה כל בריף שאני מקבל. אבל כן, אז ניסיתי לחשוב איך יראו ממשקים בעתיד, וראיתי בעצם שיש לנו כל מיני מוצרים כמו אלקסה, גוגל הום, בוטים למיניהם ודברים מהסוג הזה, וגם כתבתי על מיקרוקופי בעבר, וחיפשתי מקורות למה שנקרא UX writing, כתיבת חוויית משתמש, ולא כל כך מצאתי. יש קבוצה ישראלית של כנרת מאוד מוצלחת, אבל לא מצאתי מקורות בקנה מידה בינלאומי. עכשיו יש אנשים שעושים את זה בכל העולם. בחלק מהחברות קוראים לזה content strategy. Content strategy. וחלק מהחברות קוראים לזה UX writer, בחלק מהחברות קוראים לזה web copy, whatever. אבל בסופו
של... גם תחום מרגש, שזו תקופה מרגשת...
תקופה מאוד מרגשת להיות UX writer, חייב להגיד. אז ברגע שראיתי שאין מקור אחד בינלאומי, שמאגד בתוכו השראות של מיקרו קופי, והשראות של כתיבת חוויית משתמש, שזה עולם ומלוא באמת, מיכאל, אז פתחתי קבוצה בפייסבוק. לקבוצה הזאת קוראים microcopy and UX writing, והחלטתי שזה יהיה one source of truth for all UX writers out there, סבבה? שאנשים יוכלו להיכנס לשם מכל העולם ובעצם ללמוד איך להיות כותב חוויית משתמש. אז בעצם הקבוצה בהתחלה קצת דשדשה, והכנסתי את כל החברים שלי לשם, ופרסמתי שם פוסט כל יום בשנה וחצי האחרונות, אני חייב לציין.
יפה.
כן, למה לא? ובהתחלה אמרו לי, תשמע, אתה חופר כאילו, מה אתה, מה זה בכלל? מה זה מיקרוקופי? מה זה UX writing? אתה ממציא פה משהו? ואני אמרתי להם, חברים, יום אחד זה יהיה משהו גדול, תאמינו לי. וזהו, ופשוט פניתי באופן אקטיבי להמון המון אנשים שמתעסקים בכתיבת חוויית משתמש, ואמרתי להם, חברים, יש פה קבוצת דיון מאוד גדולה ל-UX writers, תצטרפו אליה, בואו נעשיר את הדיון הזה, זה נישה שהיא עדיין לא כל כך רחבה, אז בואו תיכנסו לקבוצה הזאת. ולאט לאט הקבוצה צמחה, כיום היא מונה מעל 3,000 איש, עם מקור אדיר, אדיר, אדיר לכל הכותבי חוות משתמש בעולם. יש שם מלא כתבות, מלא השראות, מלא בן אדם מאוד מאוד מוכשרים. פרסמתי גם המון כתבות שקשורות לתחום הזה עבור הקהילה הזאת, שבהם ראיינתי אנשים מגוגל ומבוקינג ומפייבר על איך זה להיות כותב בצוות מוצר. וזהו, התחום הזה ממש ממש צובר תאוצה, ומצאתי את עצמי תוך כדי שאני לומד בעצמי מה זה להיות כותב חוות משתמש ומה זה להיות כותב מיקרוקופי. ראיתי שהרבה אנשים פונים אליי שאני פשוט אעשה להם עבודות מיקרוקופי. לצורך העניין עשיתי סדנה לממשלת ישראל שלשום.
אוקיי, אז לקבוצה קוראים?
מיקרוקופי and UX writing.
אז תיכנסו ותראו, יש שם תכנים מעניינים, אני שם כבר איזה זמן. ובואו תספר עוד, כאילו, כשאתה מתחיל את הסיפור הזה של מאמר את הסדנה לממשלת ישראל?
כן.
אז תספר מה, זה כאילו מביא אותנו לדבר נוסף שאתה עושה.
שהוא הרצאות, סדנות. מגניב. אז אחרי כל ההקדמה המטורפת הזאת למה שאני עושה ב-20% מהזמן שלי, אני חייב להגיד שרוב הזמן אני משקיע באמת בקבוצה בפייסבוק. כרגע אני פותח בלוג שנקרא The UX Writer, עכשיו הוא תחת בנייה. ואני עובד על כל מיני פרויקטים שקשורים לעולם הזה. ממש החודש במאי אני הולך להרצות בכנס בקרקוב בנוגע ל-UX Writing. מזמינים אותי לכל מיני אקדמיות בארץ להרצות, ובבינתחומי, במכללה למינהל. אז התחום הזה ממש מתקדם, אני משקיע בו חלק די גדול מהזמן שלי. אז
רגע, איך אתה מגיע, איך תסביר עוד פעם, איך מגיעים?
הכל דרך הקבוצה, הכל, אנשים רואים שאני מפרסם שם, הם רואים שאני
פשוט נמצא שם, אתה מפרסם ופונים אליך.
כן.
אתה לא עובד באופן אקטיבי ל...
תראה, יש לי כרגע כמות של מעל 50 אלף כניסות בחודש עבור הכתבות שלי במדיום. אז הרבה אנשים ברשת יודעים כבר ש יש מישהו שמברבר על כתיבת חוות משתמש אי שם, והבן אדם הזה הוא אני, ואז הרבה אנשים איכשהו מגיעים אליי דרך לינקדין, פייסבוק, וכל מיני סושלס כאלה ואחרים.
תשמע, מגניב ממש.
יס.
היום, שאתה 80% שכיר, קשה לקרוא לזה עצמאי, אבל עד לפני חודשיים, בתור עצמאי, עבדת מהבית, עבדת במקום.
אני באופן אישי עבדתי במקום בתל אביב שנקרא קפה יום טוב, שהוא 2 דקות הליכה מהבית שלי, ומה שאהבתי בבית קפה הזה באופן ספציפי הוא האווירה. למה? כי יש שם הרבה מאוד אנשים כמוני, פרילנסרים, סטודנטים, וואטאבר, שפותחים לפטופ ומתיישבים שם אפילו 8 שעות.
עכשיו אתה אומר, רק קפה, בלי ארוחת בוקר אפילו.
אני אהבתי להזמין לפעמים ארוחת בוקר, אבל כן, זה לא לשבת על חשבון גדול, אבל הבית קפה כאילו מקבל אנשים כאלה, כי יש שם אווירה מסוימת של יצירה, וזה נחמד, במיוחד אם אתה מעצב. חוץ מזה, שזה היה מקום ממש נהדר בשביל נטוורקינג, מצאתי את עצמי, מכיר שם אחלה
אופה. אנשים.
לגמרי.
אופה.
כי חלק מהעניין של לעבוד מהבית, זה להיות בין 4 קירות, ואני חייב להגיד לך, מיכאל, זה יכול לפעמים להוציא אותי קצת מדעתי. אתה כאילו לא רואה בני אדם, אתה מתמודד עם המחשבות שלך והתאיות שלך, ולפעמים בא לך רק לראות בן אדם, לראות קצת שמש, לצאת החוצה, והנטוורקינג הזה שהצלחתי לייצר בבית קפה היה לי גם ממש נחמד. פתאום הכרתי צלם, ופתאום הכרתי מישהו שעושה פסטיבלים בכל אירופה, ופתאום הכרתי שתי בחורות נחמדות שפותחות קו-וורקינג ספייס בקרב התימנים, וזה אינטראקציה שדי פשוט לייצר, כי כולם באותו state of mind פחות או יותר. אז לא חסר מקומות לעצמאים, וכמובן אם יש מספיק הכנסות, אז גם לזכור אולי איזה ספוט בקו-וורקינג ספייס, או אפילו מיני משרד אם העסק מתפתח.
זה מה שעשית או ש...
וואלה לא, האמת שלא. לא שכרתי מקום בקו-וורקינג ספייס, בעיקר בדקתי את העניין של הבתי קפה. גם הרבה מאוד פעמים לקוחות הזמינו אותי לעבוד אין-האוס אצלהם, שזה משהו שעבד עבורי ממש סבבה.
שפשוט היית קם והולך אליהם כל יום?
כן, נגיד עם סודסטרים זה היה ככה. עבדתי בסודסטרים למשך, בעצם בניתי להם את אתר אינטרנט הגלובלי של החברה, ושם העדפתי לעשות את העבודה מבפנים. ניסינו לבנות סוג של פרודקטים קטן, ולפני שעברנו את האפיון המלא של האתר אי-קומרס החדש שבניתי להם לסטודיו שעסקנו של מעצבים, אז עבדתי עם מתכנת ומנהל מחירות גלובלי, והאינטראקציה הזאת בינינו הייתה מאוד חשובה. ואם הלקוח מוכן לשלם על זה אקסטרה, אז מה טוב. מה שהייתי צריך לעשות בסודה סטרים, זה היה לנו אתגר בעצם של פיצ'ר שאנחנו רצינו להכניס בעולם, שכמו שיש לנו בנספרסו קפסולות שאתה עושה להם מנוי וכל חודש אתה מקבל, אז יש בעיה מאוד גדולה, הייתה בעיה מאוד גדולה בסודה סטרים,
המיכל רב פעמי.
המיכל כל הזמן נגמר, ואנשים מוצאים את עצמם עם מכשיר ריק בבית למשך שנתיים, ולא מכינים סודה, זה בעייתי. אז אפיינתי פיצ'ר כזה של יצירת מנוי בעצם לשירותי סודה סטרים, הכל דרך הוויב, הכל כיפי, וזה אתגר מטורף כאילו ברמה העיצובית, כי אני צריכים לפתור את זה בכמה מדינות בנפרד, ב-19 מדינות שונות.
וואו.
וזה היה אתגר, אבל זה היה גם מאוד כיף. למדתי
המון. זה יכול להיות כמו כמו הכפתורים של אמזון.
חשבנו על זה, חשבנו על זה, אבל מסתבר שכדי לקהל את הכפתורים האלה, אז צריך גם סוג של, זה לוקח זמן לסנחרן ביניהם, ובוא נגיד שבשביל הסבתא הממוצעת, זה די מורכב הסיפור הזה, אז צריך, היינו צריכים לייצר איזה משק גדול, כן. בולט.
אני עכשיו קניתי סודה סטרים, לכבוד, היה להם מבצע, לכבוד 70 שנה למדינה.
נכון.
היה להם 70% הנחה, אז זה היה ב-160 שקל.
בום.
אתה זה, עם בלון,
חייך,
אתה
מכן.
מתקן, עם בלון, nice. עם בקבוקים.
מגניב. עשו לך את השירותי מנוי?
אז זהו, אז כאילו ראיתי שמציעים שם מנוי, כאילו לאיזה 6 או 12 בקבוקים בלונים של הגז לשנה, וכאילו כל פעם שנגמרים 3 אתה...
בדיוק, אז זה בדיוק...
יש חייד בזה.
כן, זה אני, נעמוד.
תראה מה זה, זה עולם קטן.
כן, סודה סטרים ישראלי וזה.
כשעזבת את הלימודים, ישר היית עצמאי?
הפרויקט הראשון שעשיתי אחרי שפרשתי מהלימודים היה עבור חברה שנקראת גול, אם אתה מכיר. גול זה אתר לימודים לסטודנטים. כשהייתי בלימודים פתחתי קבוצה שנקראת בפייסבוק, שנקראת International Students in Israel, שזה בעצם, ימים יגידו שזה הפכה להיות הקבוצה הכי גדולה לסטודנטים בינלאומיים במדינת ישראל, אבל...
וואלה.
כן.
אוקיי.
כן. אז יום אחד בחור בשם אופר לוי, פרסם שם פוסט שבו הוא אומר יש לי פה שתי לוגוים עבור חברה בשם פרופרפ, איזה מהם יותר יפה. אוקיי, אז נכנסתי לפרופיל שלו וראיתי שהוא מנכ״ל אתר גול, ואמרתי שיש פה הזדמנות עסקית אולי. אז הצבתי לוגו מחדש ושלחתי לו הודעה פרטית ואמרתי לו שלום, קוראים לי יובל, אני בדיוק יוצא לדרך חדשה כעצמאי, וראיתי את הלוגו שהעלית, אבל רציתי גם להציע לוגו משל עצמי. והוא התרשם מזה מאוד לטובה, אז הוא הזמין אותי לקוס קפה. וכך קיבלתי את הפרויקט הראשון שלי בעצם כפרילנס, הוא פשוט פרופ-רפ, מסתבר שזה גרסה אמריקאית של גול, הם בדיוק ייסו באותה תקופה קרוב למיליון דולר אני חושב, והוא היה צריך מי שיעשה לו את ה-UI של האתר. אז קפצתי על זה, ו...
לא פחדת?
פחדתי בטירוף, אבל האמנתי בעצמי, ואופר האמין בי, ועד היום אני בתקשורת מאוד מאוד טובה איתו, ואני מאוד מאוד אוהב את אופר, והיה לי גם כל מיני שיתופי פעולה, היה לי גם כל מיני שיתופי פעולה איתו בעתיד, אחרי זה בנינו פורטל שנקרא G-Money של לימודי אונליין עבור שוק ההון, והיה לי מלא פרויקטים איתו, הוא לקוח אדיר, ו... וככה בעצם מצאתי את הפרויקט הראשון שלי כפרילנס, אחרי שעזבתי את הלימודים.
אחד, בתוך השיחה של כאילו, מעצבים שמסיימים לימודים ויוצאים לשוק, מצד אחד אתה אומר, אני יוצא מהלימודים, כבר יודע להעניק הרבה ערך.
כבר יודע מה?
לתת הרבה ערך ללקוחות.
אני לא יודע, אני מעולם לא יצאתי מהלימודים.
אז לא, אני מסביר פה בינתיים.
אוקיי.
ומצד שני, יבוא אלה שאומרים לא הולך תעבוד, תהיה שכיר קודם, אומרים, מצד שני, אתה יכול לעשות הרבה מאוד נזק.
מסכים.
ואז בתור כאילו מעצב מתחיל, שאין לו, שהוא לא יתגלח על הזקן של מישהו אחר, או לא עבד בסטודיו עם מעצבים יותר מנוסים ממנו, אתה כאילו, הטיעון, מה שאני כאילו, אתה יודע, סוחב, כאילו, האחריות על עצמי, כאילו, של, כשאתה בא ללקוח ואתה מציע לו משהו, זה כאילו הפחד הזה, שזה מישהו שבנה בשתי ידיו, העסק המוצלח שיש לו, ועכשיו הוא רוצה להשקיע מהכסף שלו, באיזה משהו, והוא נותן לך אותו, ואתה פשוט יכול לחרבן את זה.
נכון. אוקיי, אז קודם כל, בואו נדבר על זה שאנחנו חיים, יש לי, אני אגע בכמה נקודות במה שאמרת עכשיו, זה היה ממש חכם. אני אתחיל בזה שאני אגיד שגם מייקל ג'ורדן, שהוא התחיל את הקריירה שלו, הסל הראשון שלו לא היה הטבעה או דנק, סבבה? אנחנו צריכים להתחיל איפשהו, אין מה לעשות. וכמה שיותר נקפוץ למים העמוקים ונלמד לשחות, ככה אנחנו נשתפשף ונהפוך לטובים מהר יותר. אין מה לעשות.
שזה נחמד בתור ציטוט כאילו של השראה, לשים באינסטגרם שלך, אבל בסוף שזה פוגש מטלה עסקית. לקוח,
נכון. אז עכשיו אני אתן בנקודה נוספת.
אז יש פה סיכון כאילו.
של אני לעולם לא אמכור ללקוח חלום שאני לא יכול להגשים בסופו של דבר. אני לעולם לא אתמחר את עצמי בסכומים לא הגיוניים, כאשר אני יודע שהדלבור שלי לא יספק את הרמה של אותו לקוח. מדובר בשוק חופשי, חברה קפיטליסטית, הוא מוזמן לעבוד איתי, ואם הוא לא רוצה, אני פשוט יעבור ללקוח הבא, הכל בסדר. והכל עניין של אחריות שאתה מוכן לקחת. אם אני מוכן לקחת אחריות על מה שהוא יצא טוב, אני יודע שהוא יצא טוב, וזה ביני לבין עצמי, זה כבר לא קשור ללקוח.
טוב, תשמע, מעניין רצח.
אהבת?
אהבתי מאוד.
יש.
אתה יודע, פרק הרצה מרגש כזה.
אני מאוד נהניתי.
שמח שבאת.
והיה ממש ממש כיף. ויאללה, מחכים לפרק 20 של עונה 4.
יאללה, מי ששומע את הפרקים האלה ומעניין אותו בוא נדבר בסושלס, תגיד לי מה אתם חושבים.
אם יש לכם שאלות, אתם גם מוזמנים לפנות אליי גם. ותודה רבה שאירחת אותי.
בשמחה רבה. יאללה. ביי. תביא כיף שנשמרו אותו.